שלום לכולם, אנחנו לומדים הדף קכ"ד, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשורה השנייה לפני השורות הרחבות, בקכ"ג עמוד ב'. בדף הקודם דיברנו על כמה הבכור מקבל בירושה, ואמרנו שהוא מקבל פי שניים, כלומר מתייחסים אליו כאילו הוא שני אחים ולא אח אחד. היום נדבר ממה הבכור מקבל פי שניים. אז הגמרא מביאה ברייתא עם רשימה של דברים שבהם הבכור מקבל פי שניים ושזה חידוש. לפני שנראה את הברייתא נקדים הקדמה קצרה. יש מושג שהבכור לא מקבל פי שניים בראוי כבמוחזק. כלומר, הבכור מקבל פי שניים רק מנכסים שהיו אצל האבא כבר כשהוא נפטר, אבל נכסים שרק היו ראויים להגיע לאבא, מזה הוא לא מקבל פי שניים. למשל, דיברנו כמה פעמים על זה שנכדים יורשים את סבא שלהם אם אבא שלהם כבר נפטר. למה זה עובד? כי האבא שכבר נפטר יורש מהסבא, והוא מוריש לילדים שלו הנכדים. כלומר, הם יורשים מאבא שלהם משהו שלא היה של האבא כשהאבא נפטר, כי הוא נפטר לפני הסבא. זה נקרא שהם יורשים מהאבא גם דברים ראויים, כלומר שראויים לבוא מהסבא, ולא רק משהו שהיה כבר מוחזק אצל אבא שלהם, אבל זה רק ירושה רגילה. בזה הבכור לא מקבל פי שניים, כי בכור מקבל רק במוחזק ולא בראוי. אז זה היה הקדמה לגבי מוחזק ולא ראוי. עכשיו נראה את הברייתא עצמה, נגיד את הרשימה בברייתא מהר ככותרות, ואז נסביר אחד אחד עם הגמרא. אז הגמרא מביאה ברייתא עם רשימה של דברים שבהם הבכור מקבל פי שניים ושזה חידוש. אז דבר ראשון, בכור מקבל פי שניים גם בזרוע לחיים וקיבה, דבר שני גם במוקדשים, ודבר שלישי בשבח ששבחו נכסים לאחר מיטת אביהם מעצמם. עכשיו נסביר אחד אחד. אז אמרנו דבר ראשון, הוא מקבל זרוע לחיים וקיבה. זרוע לחיים וקיבה זה אחד ממתנות כהונה, כל מי ששוחט בהמה צריך לתת את הזרוע לחיים וקיבה לכהן. אז אם האבא של הילדים האלו היה כהן, וגם הם כהנים כמובן, אז הבכור מקבל פי שניים גם בזרוע לחיים וקיבה. עכשיו על זה שואלת הגמרא, מה מדובר כאן? אם מדובר שמישהו כבר נתן לאבא שלהם את הזרוע לחיים וקיבה, אז ברור שהוא מקבל פי שניים, זה כבר היה שייך לאבא, וזה ממון רגיל של האבא. ואם מדובר שהוא עוד לא נתן, ורק אחרי שאבא מת בא ונתן את הזרוע לחיים וקיבה, אז למה הוא מקבל פי שניים? הרי זה עוד לא היה אצל האבא, וכמו שהקדמנו, הבכור לא מקבל פי שניים מדברים שעוד לא היו אצל האבא, כי הם נקראים ראויים ולא מוחזקים. פה הראשונים מעירים שזה אפילו לא ראוי, כי אף אחד לא חייב להביא את זה לאבא, יכולים להביא את זה גם לכהנים אחרים. אז למה פה מקבל פי שניים? עונה הגמרא, פה מדובר במכירי כהונה. כלומר, הכהן הזה הוא הכהן שכולם מביאים אליו, או לפחות אותו אדם ששחט הוא תמיד היה מביא לאבא שלהם. אז לכן, ברגע שהוא שחט את הבהמה, כיוון שברור שהוא יביא לאבא שלהם, הברייתא סוברת שמתנות שלא הורמו כמישהו הורמו דמי. כלומר, אנחנו מתייחסים לזה כאילו שהוא כבר נתן לו את הזרוע לחיים וקיבה, כיוון שברור לנו שבאמת הוא ייתן לכהן הזה. וממילא זה נחשב ממון שהוא כבר מוחזק אצל האבא, והבכור כן מקבל בו פי שניים. אז זה היה הדבר הראשון בברייתא שבו הבכור מקבל פי שניים. דבר שני, הבכור מקבל פי שניים במוקדשין. ושואלת מיד הגמרא, שבע שורות לפני סוף עמוד ב' של הדף הקודם, מה מדובר כאן? אם זה קודשים, אז זה בכלל לא שלהם, זה של הקדש. מה פתאום שהוא יקבל בזה פי שניים? עונה הגמרא, פה מדובר בקודשים קלים. כלומר, למשל, האבא הקדיש שלמים למקדש, ולפני הקרבה, ויש ראשונים שאומרים שגם אחרי הקרבה, זה נחשב ממון בעלים לפי רבי יוסי הגלילי, זה לגמרי הממון של האבא, הוא יכול אפילו לקדש בזה אישה, הוא רק צריך לתת חלק מזה למזבח ולכהנים. ולכן, מה שהוא מוריש נחשב ממון שלו, והבכור מקבל גם בזה פי שניים. אז זה היה הדבר השני בברייתא, ועכשיו הדבר השלישי שהוא יעסיק אותנו לאורך כל הדף, וגם בדף הבא. כמו שכבר אמרנו, הבכור מקבל פי שניים רק מדברים שכבר האבא היה מוחזק בהם. אבל מה קורה אם לאבא היה איזשהו נכס, והוא נפטר, והבנים עוד לא חילקו את הנכס ביניהם, ובינתיים לפני שהם חילקו הנכס השביח. אז הרי את השבח הזה לאבא לא היה, כי הוא השביח רק אחרי שהוא נפטר. אבל מצד שני זה שבח שיצא ממשהו שכן היה מוחזק אצל האבא. אז האם בזה הבכור מקבל פי שניים? אז מה שברור זה שאם הבנים הם השביחו את הנכס, זה ברור שזה של הבנים, זה לא בא מהאבא, ובזה הבכור לא יקבל פי שניים. אבל מה יקרה אם השבח הזה הגיע מעצמו? אז בזה הגמרא מביאה מחלוקת בשורה השנייה בעמוד א' בברייתא בין רבי לרבנן. רבי אומר שגם בזה הבכור כן מקבל פי שניים, כי זה הגיע מנכס שאבא כן היה מוחזק בו, זה רק התווסף על אותו הנכס. לעומת זאת רבנן אומרים שלא, כי האבא לא היה מוחזק בשבח, אז הבכור לא מקבל פי שניים. אז שוב רבי אומר שכן מקבל פי שניים בשבח שבא מעצמו, ורבנן אומרים שלא. זה המחלוקת. הדוגמה שהברייתא מביאה, אנחנו עדיין בעמוד הקודם, חמש שורות לפני הסוף, אם האבא הוריש להם פרה שהיא מוזכרת למישהו, אז אותו סוחר משלם דמי שכירות, או שהוא הניח פרה שהיא רואה בשדה ואז הפרה ילדה, אז הדמי שכירות והוולד זה שבח, וזה שבח שהוא הגיע מעצמו, ובזה יש מחלוקת בין רבי לרבנן, הברייתא עצמה היא כמו רבי ואומרת שהבכור כן מקבל, ואחרי זה בדף קכ"ד נראה שרבנן חולקים. עכשיו יש פה הערה קטנה של הגמרא לפני שנתחיל את דף קכ"ד, הגמרא שואלת למה הברייתא צריכה להשמיע לנו את שני המקרים שאמרנו עכשיו, גם בהמה שמוזכרת למישהו אחר, וגם בהמה שרואה בשדה. הרי אם בבהמה שמוזכרת, שהיא אפילו לא הייתה בחזקת האבא כשאבא נפטר, בחור מקבל פי שניים לפי רבי, ברור שבבהמה שרואה בשדה, שזה כן מחזקת האבא כשהוא נפטר, בזה הוא יקבל פי שניים. עונה הגמרא שזה בא להשמיע לנו את מה שהרגע אמרנו, שכמו שבהמה שרואה בשדה, השבח שקרה כשהיא ילדה לא קרה בכלל בגלל האחים, היא פשוט ילדה, אותו דבר בהמה מוזכרת, הבחור יקבל בזה פי שניים, רק אם הבנים לא קשורים בכלל לשבח. כלומר שהם גם לא שולחים כסף בשביל להאכיל את הבהמה. רק אז זה נקרא שבח שמגיע לגמרי מעצמו מבחינת הבנים, ובזה הבכור מקבל פי שניים לפי רבי ולפי רבנן לא. אז זה המחלוקת עוד פעם, לפי רבי כן, לפי רבנן לא. עכשיו בזה הגענו כבר לשורה השמינית בקוף כף ד' עמוד א', עכשיו הגמרא מביאה עוד דוגמה של שטר, ואחרי זה הגמרא דנה מה המקור לשתי השיטות האלו של רבי ורבנן. נדלק כרגע על כל זה לשורה האחרונה בעמוד א', בשביל לראות כמי ההלכה, אחרי זה נחזור לראות את המקור למחלוקת. אז כמי ההלכה, שורה האחרונה בעמוד א', יש לנו כלל בפסיקת ההלכה שההלכה כרבי מחברו. כלומר, רבי כשהוא חולק על מישהו, הלכה כרבי. אבל לא ברור האם אנחנו אומרים הלכה כרבי מחברו, כלומר רק שהוא מול יחיד, או גם מחבריו, גם כשהוא מול רבים. אם זה גם מחבריו, אז נפסוק גם פה כמו רבי מול רבנן. אם זה רק מחברו אבל לא מחבריו, אז זה אומר שהלכה פה כרבנן ולא כרבי. אז כמו מפוסקים, אז רב בר חנה בשם רבי חייא התלבט בזה, אז הוא אמר מי שעשה כרבי עשה, מי שעשה כרבנן עשה, רב פסק כמו רבנן, רב נחמן פסק כמו רבי, ורב אמר שמתין לדברי רבנן, אבל אם עשו כמו רבי אז גם בסדר בדיעבד. אז זה הביא אותנו לשורה התשיעית בעמוד ב'. אז סיימנו את הדיון כמי הלכה, עכשיו נחזור אחורה לשורה העשירית בעמוד א', ממש באמצע העמוד, להבין את המקור למחלוקת. אנחנו נראה את הגמרא הזאת לפי שיטת רבנו יונה, שהגמרא מביאה בזה שתי שיטות. שיטה אחת זה מהשורה העשירית עד השורה החמישית לפני סוף עמוד א', שיטה שנייה זה מהשורה התשיעית בעמוד ב' ועד אמצע העמוד. אז השיטה הראשונה בהסבר המחלוקת, אמצע עמוד א', מהי טעמה יהודי רבנן? אומרת הגמרא רבנן שאמרו שהבכור לא מקבל פי שניים מהשבח שהגיע אפילו אם הוא הגיע מעצמו, זה כי הם לומדים מהמילה לתת. כתוב כי את הבכור יכיר לתת לו פי שניים, לתת זה מלשון נתינה כמו מתנה, אז הם מבינים שהבכור מקבל פי שניים רק מדברים שאם האבא עצמו היה חי, הוא היה יכול לתת אותם כמתנה. וכיוון שאנחנו מניחים שלפי רבנן אדם לא מקנה דבר שלא בא לעולם, אז כל דבר שעוד לא הגיע לעולם כשהאבא נפטר, אפילו שהוא יגיע לעולם מעצמו, אבא לא יכול לתת את זה מתנה, לכן הבכור גם לא יורש בזה פי שניים. זה הדעה של רבנן. מאיפה רבי לומד שהוא כן מקבל פי שניים? מזה שכתוב כי את הבכור יכיר לתת לו פי שניים. במילה פי שניים מחוברים שני סוגי הירושות שהבכור מקבל, גם את החלק הרגיל כמו קולח וגם את הבכורה. כלומר יש פה היקש בין החלק הפשוט, כלומר הרגיל, לבין החלק של הבכורה. וכמו שבחלק הפשוט ברור שבנים מקבלים לא רק ממה שמוחזק אצל האבא אלא גם מה שראוי, כמו שאמרנו בהקדמה שנכדים יורשים מהסבא, אז גם בחלק של הבכורה הבכור מקבל גם דברים שהם רק ראויים ולא מוחזקים. עכשיו זה לא נוגד את הכלל שאמרנו מקודם, שלפי כולם בכור מקבל רק במוחזק ולא בראוי. הכלל הזה הוא לגבי דברים שממש ברמה של רק ראוי. אבל פה זה לא באמת ראוי, כי הרי הנכס עצמו כן היה מוחזק אצל האבא. רק השבח לא היה מוחזק, אז לומד רבי שברמה כזאת זה נחשב מספיק מוחזק בשביל שהבכור כן יקבל בזה פי שניים. אז שוב רבנן לומדים מלתת ורבי לומד מפי שניים. מה כל אחד עושה עם הלימוד של השני? רבנן עם הלימוד של פי שניים לומדים שאת שני החלקים של הבכור, כלומר החלק הרגיל והחלק של הבכורה, ייתנו לאותם צמודים אחד מיצרה, ולא שהוא יצטרך לנסוע קילומטר בשביל להגיע לשדה השנייה. זה מה שרבנן עושים עם פי שניים. מה רבי לומד עם לתת? הוא לומד מזה משהו שאנחנו נחזור אליו בהמשך, רק נאמר אותו עכשיו ככלל, שהבכור יכול לוותר על הבכורה שלו. כמו שמתנה אדם לא חייב לקבל, גם את הבכורה, הבכור לא חייב לקבל. אז כל זה הייתה השיטה הראשונה להסביר את המקור למחלוקת, רבנן לומדים את זה מלתת, ורבי לומד את זה מפי שניים. עכשיו נקפוץ לשיטה השנייה, כמו שאמרנו, בשורה התשיעית בעמוד ב' עד אמצע עמוד ב'. פה הגמרא מביאה שתי ברייתות שהם למדו בשער ספרי דבי רב, שזה מדרש של ספר במדבר, שהמחלוקת היא סביב הפסוק שכתוב לגבי הבכור שהוא מקבל פי שניים בכל אשר יימצא לו, לאבא. כלומר, ממה מקבלים פי שניים? רק מדברים שהם כבר אצל האבא, בכל אשר יימצא לו, ולא מדברים ראויים. והמחלוקת היא כמה הפסוק הזה בא להגביל. לפי רבנן הוא מגביל הרבה, לפי רבי הוא מגביל קצת. כלומר, לפי רבנן זה מגביל גם שבח שהגיע מעצמו, גם זה לא נקרא דבר שהיה מצוי אצל האבא, כי סוף סוף זה לא היה אצל האבא, ולפי רבי שבח שהגיע מעצמו זה נקרא שזה כן היה מצוי, כי הרי האבא כן היה מוחזק בקרן, והשבח יצא מהקרן של הנכס. והפסוק רק בא להגביל שבח שהאחים גרמו לו. זה נקרא דבר שלגמרי לא היה מוחזק אצל האבא, ובזה הבכור לא יקבל פי שניים. אז שוב, שתי השיטות שאמרנו, השיטה הראשונה להסביר את המחלוקת הייתה שרבנן למדו מלתת ורבי מפי שניים, השיטה השנייה זה מחלוקת סביב הפסוק בכל אשר ימצא לו, עד כמה זה בא להגביל. עכשיו שראינו את שתי השיטות או המקורות להסביר את המחלוקת, אנחנו יכולים לחזור אחורה לחמש שורות לפני סוף עמוד א' לדברים של רב פאפה. יש פה הסבר למחלוקת של רב פאפה שרבנו יונה מקשר לשיטה השנייה ולא לשיטה הראשונה, לכן אמרנו קודם את השיטה השנייה ורק אחרי זה חזרנו אחורה לרב פאפה. אומר רב פאפה, המחלוקת בין רבי לרבנן זה רק אם השבח גרם לשינוי שם של הנכס. למשל, שהאבא הוריש להם שדה של שחת, וזה הפך לשיבולים, או שהאבא הוריש להם עץ דקל, וזה הפך לעץ תמר כי הוא גידל פירות. בזה, כיוון שהיה שינוי שם, רבנן אומרים שזה לא נקרא שזה היה מצוי אצל האבא, ולכן הבכור לא יקבל פי שניים, ורבי אומר שבזה הבכור גם כן יקבל פי שניים. אבל אם זה רק שבח שלא גרם לשינוי שם, למשל שאבא הוריש להם עץ דקל והוא פשוט קצת נהיה יותר עבה, בזה גם לפי רבי זה נקרא שזה כן היה מצוי לאבא כשהוא נפטר, ולפי כולם הבכור יקבל בזה פי שניים. עכשיו אומר רבנו יונה, זה נכון רק לפי הסבר השני, שהשאלה היא האם זה נקרא מצוי אצל האבא או לא, אבל לפי הסבר הראשון שרבנן דורשים שזה יהיה משהו שאבא יכל לתת את זה כמתנה לפני שהוא נפטר, אז רבנן יחלקו גם במקרה של עץ דקל שנהיה יותר עבה, גם בזה הבכור לא יקבל פי שניים. אז בינתיים ראינו את המחלוקת, ראינו בתחתית עמוד א' כמי לפסוק, אחרי זה ראינו שתי שיטות להסביר את המחלוקת, ועכשיו נראה מה קורה לגבי שטר הלוואה. מה הדין אם אבא הוריש לילדים שלו חוב? כלומר מישהו שחייב לו כסף, ועכשיו הוא חייב לבנים את הכסף. אז זה שהילדים יורשים את החוב, זה ברור, כי אמרנו כבר שהבנים יורשים גם אם זה רק ראוי ולא מוחזק. אבל האם הבכור מקבל פי שתיים בתשלום הזה של החוב? אז אם זה היה מלווה בעל פה, ברור שזה נקרא רק ראוי ובכלל לא מוחזק, והבכור לא יקבל פי שניים לפי כולם. אבל אם זה מלווה בשטר, אז אנחנו נראה שתי אפשרויות. אפשרות אחת להבין, זה היא האפשרות השנייה בגמרא, זה שברגע שיש לאבא שטר, אז זה כאילו שכבר יש לו את הכסף ביד. וממילא הוא נחשב מוחזק בחוב הזה, ואז הבכור יקבל פי שניים אפילו לפי רבנן, כי האבא היה נחשב מוחזק. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שהשטר עוד לא אומר שהוא נחשב מוחזק בחוב, אלא כרגע הוא רק מוחזק בחתיכת דף. מתישהו כשיבוא הכסף, הכסף הזה הוא בעצם השבחה של מה שהוא החזיק ביד של השטר. אז החוב הוא לא מוחזק בו, אלא זה רק שבח שמגיע מעצמו. ובשבח שמגיע מעצמו הרי יש מחלוקת. לפי רבי הבכור יקבל פי שניים, ולפי רבנן לא. אז יוצא שלפי רבי בכל מקרה ברור שבכור יקבל פי שניים כשיש שטר חוב. לעומת זאת, לפי רבנן נראה שתי שיטות. שיטה ראשונה שלא, כי זה שבח, ושיטה שנייה שכן, כי הוא כבר נחשב מוחזק בכסף עצמו. אז זה היה הקדמה, עכשיו נראה את הדברים בפנים. אז בדף שלנו הגמרא מדברת על השטר חוב בשני מקומות, כששוב מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו זה שלפי רבי ברור שהבכור כן מקבל פי שתיים בשטר חוב, ולפי רבנן נראה שתי שיטות בזה. המקור הראשון זה בעמוד א', בברייתא הראשונה שמה, והמקום השני זה באמצע עמוד ב'. אז המקור הראשון זה שורה 8 בעמוד א', שורה 1, אומרת הברייתא בחוב, הבכור כן מקבל פי שניים. מי אומר את זה? כרגע רשב"ם אומר שהגמרא מבינה שזה רק לפי רבי. זה המקור הראשון. עכשיו נראה את המקום השני שבו מדברים על זה, זה באמצע עמוד ב'. פה נראה את המחלוקת שעכשיו אמרנו בהקדמה, שתי שיטות איך להבין את דעת רבנן בעניין הזה. אז אנחנו ממש באמצע עמוד ב', דבר ראשון זה רב יהודה בשם שמואל, אומר רב יהודה בשם שמואל שבמילווה הבכור לא מקבל פי שתיים, ושואלת הגמרא לפי מי הוא אמר את זה, לפי רבי זה לא יכול להיות כי הרגע אמרנו שלפי רבי כולם מודים שהוא כן מקבל פי שתיים במילווה, והגמרא גם מביאה ברייתא ששם רואים שהבכור כן מקבל פי שתיים במילווה, אז חייבים לומר שזה רבי, אז ממילא מה שרב יהודה אמר בשם שמואל זה לדעת רבנן, כלומר רב יהודה בשם שמואל סובר שלפי רבנן במילווה הבכור לא מקבל פי שתיים. עכשיו הגמרא שואלת למה הוא צריך לומר את זה, זה פשיטה. הרי לפי רבנן אפילו אם גדלו תמרים בעץ דקל הבכור לא יקבל, כל שכן כאן שזה הרבה יותר רחוק, עונה הגמרא כי אינו יכולים לחשוב כמו השיטה השנייה. כלומר השיטה השנייה שאומרת שכיוון שיש לו שטר ביד, זה כגבוי דמי ואבא נחשב מוחזק, כמה שמלן שלו. אז זה השיטה הראשונה. עכשיו נראה את השיטה השנייה שרבנן מודים במילווה שהבכור כן מקבל כשיש שטר. ואנחנו נראה היום שיש שניים שמסכימים לשיטה הזאת, בני מערבה והמימר. מחר נראה שלכאורה גם רבא ורב נחמן, אבל בסוף נדחה את זה. אז דבר ראשון אנחנו ברבע התחתון של עמוד ב', בני מערבה שלחו משם, כלומר מארץ ישראל, את הדין הבא, בכור מקבל פי שתיים במילווה, אבל הוא לא מקבל פי שתיים בריבית על המילווה. נניח שזה ריבית מגוי, שזה מותר, מזה הוא לא מקבל. אבל במילווה עצמו הוא כן מקבל. כמי הדעה הזאת? אז זה לא יכול להיות כמו רבי, כי לפי רבי הוא אמור לקבל גם בריבית ולא רק במלווה, כי גם הריבית היא שווח, אז למה שהוא לא יקבל את זה לפי רבי? אלא זה חייב להיות רבנן. אז מכאן שהדעה הזאת סוברת שלפי רבנן הבכור כן מקבל פי שתיים במלווה. אז שוב ראינו מחלוקת, שיטה ראשונה בכור לא מקבל פי שתיים במלווה, שיטה שנייה שהוא כן. עכשיו נביא עוד דעות לשיטה השנייה, אנחנו שבע שורות מתחתית עמוד ב', אומר רב אחא בר רב לרבינה שהמימר אמר שבכור כן מקבל פי שתיים במלווה, אבל לא בריבית. אז כמו שאמרנו, זה מובן לפי השיטה השנייה בדעת רבנן. בהמשך הגמרא רואים שאולי גם רבא ורב נחמן מסכימים עם בני מערבה ועם המימר שהבכור כן מקבל פי שניים, אבל על זה נדבר כבר בדף הבא. רק דבר אחרון, יש לנו חור קטן להשלים מעמוד א'. אמרנו בעמוד א' דין שאם אמר איני נוטל ואיני נותן רשאי, ראינו את זה בשני מקומות, גם בשורה 9 ו-10 בברייתא הראשונה, וגם כשאמרנו מה רבי ילמד מהפסוק של רבנן כי את הבכור יכיר לתת לו פי שניים. אז הדין הזה כולל שני דברים. דבר ראשון, כיוון שהבכור מקבל פי שניים, אז אם הם לא ירשו הלוואה, אלא להפך, האבא היה חייב למישהו כסף, אז הקרקעות שהיורשים של האבא ירשו משועבדים לחוב, וכיוון שהבכור הזה קיבל פי שניים, אז יש לו פי שניים קרקעות שמשועבדים לחוב. אז אם המלווה יבוא אליו ראשון, הוא יוכל לגבות ממנו את כל הקרקעות שלו ולא רק את החלק הרגיל. זה דבר ראשון. דבר שני, הבכור יכול לוותר על החלק הכפול שלו. כלומר, בניגוד לחלק הרגיל של הירושה, שזה קורה אוטומטית, והוא לא יכול להגיד אני לא רוצה, זה פשוט הופך להיות שלו, החלק הנוסף שהוא מקבל כבכור, כמו שאמרנו מקודם, כתוב בתורה בלשון נתינה, כמו מתנה, ואפשר לוותר על מתנה. אז בזה השלמנו את החור, ועכשיו אנחנו חמש שורות מתחתית עמוד ב', נמשיך מחר, כל טוב.